אנחנו בפרק הראשון בפסוק ט"ז. פסוק טיפ-טיפה יותר ארוך מהרגיל. הפסוקים שלנו בדרך כלל מחולקים לשתי פסקאות. הפסוק הזה יש לו יותר מ... אני חושב שלושה פסקאות. שלמה אומר כך: דיברתי אני עם ליבי למור. פסקה ראשונה. מה הוא דיבר עם הלב? אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. טוב, אם אנחנו ניקח את שלמה המלך ונחלק את הפסוק הזה, זה יישמע כמו חרוזים שאפשר היה להתווכח בעוצמה שלהם. אבל כמו שאנחנו יודעים, התנ"ך זה הרבה מעבר לחרוזים. כל פסקה אומרת כאן איזשהו עניין. אנחנו ננסה ללמוד, כמו שאנחנו רגילים לאור תורת החסידות, עוד הפעם. דיברתי אני עם ליבי למור, פסקה ראשונה. פסקה שנייה, הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. פסקה שלישית, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. אנחנו נתייחס היום בשיעור בעיקר לפסקה הראשונה והאחרונה. דיברתי אני עם ליבי למור. כשאדם אומר שהוא דיבר אל הלב שלו, מי הוא האני הזה שדיבר אל הלב? ודיברתי אני אל ליבי. אנחנו רגילים להחשיב את הלב, מה האני שלך? הלב, אני. אני חושב, אני מרגיש, אני... אבל שלמה אומר, דיברתי אני אל ליבי. זאת אומרת שהוא מייחס את האני של האדם למישהו אחר, משהו אחר. תורת החסידות מבארת שהאני של האדם זה השכל שלו. הלב שלו זה מישהו משני, זה לא הוא, זה מישהו אחר. יש פסוק שקורא, מכנה את הלב בשם מערכי לב. מערכות, מערכי מלשון מערכות. החסידות מפרשת שהלב ביחס למוח, מה תפקידו? המוח הוא מבטא אותיות נפשיות פנימיות של האדם, והלב מסדר אותם. אנחנו לא היינו אומרים את זה אם זה לא היה כתוב בפסוק, אם החסידות לא הייתה אומרת, אבל הוא מפרש שהלב תפקידו לסדר דברים שממציא המוח. אנחנו מכירים בתורה, זאת אומרת לא בענך, אלא בתורה עצמה, כל אישה חכמת לב, יש כזה פסוק, יש כזה לשון, ויש תפילת שלמה, זה כבר בנך, תפילת שלמה שמבקש שהשם ייתן לו לב מבין, והרבה הרבה שואלים ותמאים, בתנך מופיע הלב עם הבנה, חוכמת לב, הרבה פעמים מופיע החוכמה ביחד עם הלב, אנשים שואלים, החוכמה נמצאת בשכל, לא בלב. אז היום אנחנו מתרצים את הקושייה הזו. השכל הוא האני, איך אמר אותו אחד, אני חושב, אני קיים. זה לא, זה אמרו את זה לפניו, זאת אומרת, אם שלמה אמר ודיברתי אני עם ליבי, ואומרים שהוא פירש אני זה השכל, אז היה מישהו שאמר את זה קודם. האני של האדם זה השכל שלו. ומהי חוכמת לב שמופיעה המון פעמים בתנ"ך? חוכמת לב פירושה סידור והגשה של דברי השכל שיהיו ניתנים למסירה לזולת באופן המתקבל. פירוש, אנחנו יודעים שישנם הרבה מאוד אנשים, גם שאנחנו מכירים וגם דמויות שסיפרו לנו עליהם מהעבר, שהיו מוכשרים בצורה לא רגילה בתחומים שכליים, ואף על פי כן לא נשאר מהם מאומה. והבעיה שלהם הייתה זה שהם לא ידעו או לא יכלו להגיש את עצמם בצורה מובנת, צורה ידידותית, איך שזה נקרא, לתלמידים שלהם, למקבלים שלהם. הם לא ידעו לבטא את עצמם בהיר מספיק בפה או בכתב, וזה הביא את זה שהם לא היו כל כך גדולים בפרסום שלהם. ועל זה אמרו חכמינו שהכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. המזל זה ההורדה של הרעיון למטה. הרעיון יכול להיות גאוני, אבל ההורדה שלו למטה, והשיווק שלו, והיכולת פיתוח שלו, וההורדה שלו לפסים המעשיים ממש, זה מזל. זה לא שכל, זה מזל. המזל הזה זה הלב, בנידון שלנו. ללב יש את הכוח הזה להסתכל. זאת אומרת ככה, אם אני רוצה את מה שדיברתי עד עכשיו לסכם בצורה, מה שנקרא, איך שרואים אותה היום, אדם שיודע לתפוס נקודה בכל תחום, תחום כלכלי, תחום רעיוני, תחום שיווקי, יודע לתפוס נקודה, לתת לה שם, לתת לה כותרת, ועם זה לצאת החוצה, אז אנחנו נקרא לו, לפי התנך, חכם לב. לאו דווקא חכם, הוא חכם לב דווקא. ואילו אדם, מה שנקרא איש שכלי, זה לא האיש של חושב איך אני מגיש את הדבר, אלא יותר שייך לכוח ההמצאה של האדם. להוציא מהעין האמיתי אל היש, זה החוכמה, זה החכם המיתולוגי, והחכם שמסביר יפה ומגיש יפה, וזה, זה גם חוכמה, אבל זה חוכמת לב. ושלמה, כשהוא מדבר עם הלב שלו, מה שהוא מתאר לנו כאן בפסוק, הוא בעצם מתאר את מה שקרה לו, שהוא לקח איזשהו רעיון שהיה בשכל, והוא מדבר, מתייעץ עם הלב, כאילו איך אני מוריד אותו למטה, ואיך אני מגיש אותו לאנשים. אני מדבר על אדם שהוא כן עם הרגליים על הקרקע, הוא המציא דבר שהוא לגמרי ריאלי, אבל הוא פשוט לא יודע לשווק את עצמו. הלב, כמו שאני עוד נעריך הרבה, השיעור כולו היום, הנושא שלנו היום זה השכל, השכל והלב. כאילו זה הנושא, יש להם הרבה פנים לקשר ביניהם, אבל זה הנושא העיקרי בהקשר לפסוק שלנו. דוגמה שנפלה לי עכשיו בראש, יש את הקנקן חלב עם הסכין בפייה, איך קוראים לזה, אבל זה... זה המצאה שמישהו שיווק. הוא יכל לעשות כזה קנקן ולהשתמש בו באותו צורה עוד לפני שהוא שיווק אותו החוצה. וגם המשווק ששיווק אותו לא עשה שום דבר הגיוני מעבר לשיווק עצמו. אבל ישנם דברים, איך אני, אולי בתחום המחשבים זה ממש, זה אומר שיש לפעמים מומחים כאלה שיודעים לקחת מתוך בליל של מילים או בליל של נוס, הם יודעים לבחור את המילים האלה שיגרמו לאנשים המשוטטים, אולי הביטויים משוטטים, לא, איך, שגולשים, שהמילים האלה יתפסו אותם ויגרמו להם להיכנס פנימה. אז פה המשווק הוא לא המציא את המילים האלה, המילים נמצאים בתוך הטקסט של הממציא טקסט, או בתוך השיעור, אבל הוא ידע להוציא אותם. כן, וזה בהחלט חוכמה. זה לא כמו לשווק קנקן חלב, שאני פשוט רק צריך לשווק אותו, אבל ההמצאה כולה נמצאת כבר אצלי בבית. אבל יש משהו מעבר לזה. היכולת להשפיע זה דבר אחד, הדבר השני זה שהוא יודע להוציא, הוא לוקח את הרעיון שלך והוא אומר, תשמע, זה כמו שהוא ככה לא ילך, בוא נהפוך אותו קצת, בוא נשווק, הוא קצת משחק איתו, זאת אומרת ככה, אבל הוא לא ממציא את זה, הוא לוקח את זה מתוך מה שאתה. כל אדם שמגיש אדם שני גם לבחירות, אז הוא אומר, בוא תספר על עצמך מה עשית, מה זה. הוא לוקח את אותם דברים שאתה אומר על עצמך, הוא לא ממציא משהו חדש, הוא לא תופר אישיות חדשה. אני פשוט עכשיו כל כולי מונח בהנדסה גנטית של סמכים. זה הנושא עכשיו. מבחינה הלכתית, כלאיים, לא כלאיים, וזה, אז אני באתי ישר, צנחתי אליכם, אני עכשיו בהנדסה גנטית. אבל נדמה לי ששם, מה שעושים המדענים הם בעצם לוקחים טור מסוים של דברים, והם שולפים גן מפה ומכניסים גן אחר, הם לא יצרו דבר חדש, כן? אבל הם רק מהנדסים שכשמם כן הם. התוצאה מתקבלת אחרת לגמרי, בגלל שינוי קל. אבל זה בעצם זה החידוש שלהם. החידוש שלהם זה השינוי. או איך שהבאתי פעם בשיעור אחר, יש ללמוד לשזור פרחים. יש אדם שיודע להנדס פרחים אולי, לעשות אותם עם הצבע המתאים ועם הריח הטוב וכולו. ויש בן אדם שאת כל זה הוא לא יודע, אבל הוא יודע רק לשים פה, זה ייקח, תשים את זה כאן, את זה פה, זה יקבל. עכשיו זה יהיה זר מעניין. עכשיו זה יקבל את הפנים. וגם כן יש כאלה שיודעים לסדר את הזרים בהתאם לאיזה אירוע. הם יגידו לך שאם תלבש את הבגד הזה, או תשים את הפרח הזה, או סוג הזה, זה יכול לשנות את האווירה של השולחן, ואת התשומת לב של האנשים. אז בסדר, כל הדברים הללו, הם יחשבו כחוכמת לב, זה הנקודה. נעבור לשלב המתקדם. בספר התניה, מייחס למוח את יסוד המים, וללב את יסוד האש. כן, כידוע, מה עושה האש? האש מייבשת מים, והיא משאירה את החומר הכבד של המים גלוי. המלח בדרך כלל, או מלחים שונים, מגלה אותם. מה תפקידו של המלח? סתם, המלח ביהדות, זה הטבע, ומשתמשים בו בהלכה היהודית, למלוח את הבשר כדי להוציא את הדם שיש בו. טבעו של המלח זה שאיבה של משהו נסתר. הלב במהותו, הוא בדיוק מה שעושה המלח. מה עושה הלב? כמים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. אני מצליח לשאוב אחריי מישהו, בהתאם לרגשות שלי אליו. הלב הוא מלח בעצם. ולכן, במהותו הוא לוקח, אני אמרתי הלב הוא מלח, שלא תבינו, הלב הוא לא, אם תנסו לתחון לב ולשים אותו על אוכל, לא בטוח שהאוכל יהיה מלוח. אני מתכוון הלב בטבעו של המלח, כן? ולכן הוא גם כן מגלה, לכן הוא תכונת העץ שמגלה מתוך המים את המלח. ארץ מלאכה שמופיע בתנך, המושג הזה, זה ארץ שהשמש שיבשה אותה, ואז בכל מקום שבה המלח מתגלה יותר, המלח שבכל דבר בדבר שישנו מתגלה באמצעות היובש שעושה האש. עכשיו, מי זה שמעביר את אמרנו המוח מים והלב אש? מי זה שמחבר את הקשר ביניהם? זה הקנה. הקנה יש לו נימים מאוד מאוד דקים, והנימים הללו מעבירים את הרעיונות המחשבתיים מהמוח של האדם. זאת אומרת ככה, יש את המשווק הפנימי, יש לי רעיונות בשכל, וכדי שכל כולי יתפעל ויתרגש וירצה לעשות את מה שהשכל רוצה או מעוניין, אם אני אצליח להפעים את הלב, ובלב נמצא כוח הרצון, אם אני הצלחתי להפעיל את כוח הרצון בהתאם למה שהמוח שלי מבין, אז אני אצליח לעשות הרבה הרבה דברים מעבר לכשרונות הרגילים שלי והכוחות נפש שלי הסדירים. מי זה שמעביר את המידע מה אני רוצה? זה הקנה. ככל שהקנה הוא יותר עם נימים דקים, והוא מעביר את המסרים שהשכליים בצורה מובחרת יותר, אז באמת הלב מבצע את העבודה שלו כמו שצריך. אבל כאן ישנו מכשול. הלב אמור, כמו בדוגמה שנתתי, להיות משווק מצוין למה שאני רוצה להעביר. הוא צריך להיות איש המקדם מחירות של השכל. אבל הרבה פעמים קורה, היה לי דין תורה כזה פעם, אדם שתיאר בפניי שהוא נתן עבודה, זאת אומרת, הוא הכין חומר, נתן לאורך לעשות את החומר, והאורך התאהב בעבודה. השקיע בה הרבה הרבה מעבר, והחליט שהוא בעצם, רוצה להוציא את זה על שמו. משהו כזה, עם קצת תוספות וקצת שינויים. שאלה הייתה, עד כמה זכויות היוצרים של הראשון קיימת בתוך העבודה של החומר גלם הראשוני שקיבל היוצר. מה אני רוצה, בשביל מה סיפרתי את זה? כי ללב לפעמים קורה שהוא מתאהב במשהו שנתן השכל. ההתאהבות הזאת גורמת שהוא מכניס יותר מדי גנים אישיים במערכת. כלומר, הוא מכניס גנים אישיים, זאת אומרת, הוא מכניס את עצמו, עברית פשוטה, אני חושב שיבינו יותר. ואז העסק, אומרים, הכנסת על המכונה משהו אחד ויצא משהו אחר, מפני שהוא קיבל, מישהו אחר הוסיף לו דברים שלא לא היו מתוכננים מראש בכלל. מה יכול לצאת על ידי דבר כזה? זאת אומרת, בוא ניקח ככה, השכל, הסמל שלו מים. מדוע? כי איך קוראים לספר, ספר, ספר חוכמה, איך קוראים לו? מילה נרדפת לספר, זה חיבור. המושג חידוש, כל חידוש שלא יהיה, זה חיבור חדש, זה חיבור של רעיונות בצורה אחרת ממה שידעו עד היום. חיבור. כל מושג החיבור חייב להיות מחובר עם יסוד המים הרוחני, שיסוד המים הגשמי הוא הסמל שלו. המים הם אלה שגורמים לדבק בעולם. כל מושג של קשר, חיבור, קשור עם מים, מלאכות. אז לכן כל מושג החידוש, כל מושג השכל, הוא מאוד מאוד ישיר ביחד עם המים. כאשר הלב מתאהב באיזשהו דבר, מה הוא עושה? מייבש לחלוטין את העניין. נשאר מלח, אבל היצירתיות של הלב מתבטאת בזה, שהכל רק מלח. אין מים, אין חיבור. כדי שזה לא יהיה ככה, זה התפקיד הנוסף שמבצע הקנה. יש לקנה, בתור צינור, יש לו נימים מאוד מאוד עדינים, שהחסידות מסבירה שבהם עוברים הרעיונות השכליים מהשכל אל הלב, אבל הקנה עצמו, שוב, בטרמינולוגיה של החסידות, נקרא שר המשקי. המשקה עובר באמת דרכו, המים עוברים דרכו, דרך הקנה. והמשקה הזה, הוא מעביר שתמיד תמיד יישאר בתוך הלב לחוט. זאת אומרת, הוא כאילו ברעיון, הוא אומר כאילו ללב, אתה תעשה את העבודה שלך, אבל אני לא רוצה שתחרוג מהקו המוטיב המרכזי. אל תשכח שאני זה שנתתי לך את העבודה, אתה צריך רק להגיש אותי. אתה לא מגיש את עצמך. אתה לא צריך לעשות המצאה חדשה, אתה צריך להעביר את השכל באופן המתקבל. עכשיו כמה מילים, מה קרה לשכל שהוא צריך שירות מהלב? התשובה היא, שכל הוא לגמרי מופנם. אנחנו רואים את זה על עצמנו, כאשר אנחנו מתרכזים באיזשהו דבר מאוד 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 קשה, שמצריך מחשבה, ואתה שומע מישהו בחדר השני מדבר בטלפון, נו, שילך מפה, אני לא יכול להתרכז ככה. יש אנשים שמתרכזים רק ברעש, וליבי אומר לי, אין לי לזה הוכחות, שכנראה הם עסוקים עכשיו במשהו שקשור עם הלב, לא עם השכל. עוד מעט אני אסביר מדוע. כלומר, יש הרי שכלים כאלה, דברי שכל שהם חוכמת לב. הפסוק אומר, צעק ליבם. הלב מדבר בצעקות. ככל שהאדם הוא רגשי יותר, או שהוא סוער יותר, אז הוא מדבר יותר בקול ובצעקה. ודיברתי אני אל ליבי, דיברתי. כשהוא מדבר, השכל מדבר, זה בא באופן של דברי חכמים בנחת נשמעים. אז כאשר האדם שומע ומפריע לו להתרכז, הדיבורים והרעש, זה בגלל שהוא עכשיו עסוק בשכל. לפעמים כשזה לא מפריע לו, ויש אנשים שאומרים שדווקא כשיש הרבה רעש וזה אני מצליח להתרכז יותר, אני משער שהם עסוקים בחוכמת לב, באותה חוכמת שיווק. לכן, איפה רואים את זה? בצורה מוחשית. כשהמשווק חושב, איך אני משווק? אז הוא אמנם יושב והוא שקוע, אבל הוא חושב איך כולם יקבלו את זה. הוא חושב עכשיו על כולם. הוא חי מאוד מאוד את אלה שחוץ לו, בתנועת הנפש, והוא חייב לעשות את זה. אני מנסה, אני אמרתי שליבי אומר לי, אין לי איזה הוכחות מדעיות. כי אנחנו רואים בפועל שיש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. יכול להיות שהתשובה האמיתית תהיה, יש תוואים שונים, וגמרנו, שניהם עוסקים בשכל וזה. אבל מבחינה רעיונית, יכול להיות שיש לזה איזשהו קשר, שווה בדיקה. אבל לא, לא זה עיקר הרעיון. עיקר הרעיון זה לא הנקודה היא זה שכשהלב השכל, סליחה, השכל הטהור, מקבל איזשהו מסר, הוא חייב לקבל אותו עם המון 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 שקט פנימי. המון. והשקט הפנימי הזה, אצל, כאשר אני לוקח אדם, כולנו חווינו הרגשה כזאת, אין שום ספק. כי יש לנו רגעים שאנחנו עוסקים בשכל. עכשיו יש לנו רגעים שאנחנו עוסקים בלב, אז אולי אנחנו מרגישים משהו אחר. אבל יש אנשים שהם, שם התואר שלהם הוא שכלתן. מה זה אומר? שהבן אדם הזה בממותו לא מסוגל לסבול הרבה רעש. כלומר, הוא לא מסוגל לשמוע יותר מדי משהו מחוץ לו. וזה מאוד מאוד קשור. יש אנשים שכדי לפתור בעיה, הם מרים טלפון למישהו. ויש אנשים שכשהם צריכים לפתור בעיה, הם מסתגרים בעצמם. אז מהי תנועת הנפש הזאת? השכל שבשכל, התנועה שלו זה ההסתגרות בעצמך. והשכל של הלב, התנועה שלו זה לצאת החוצה, כי כל עניינו זה להפיץ את הדברים החוצה. עכשיו, יש מושג שקוראים לו קנאה. קנאה, אני מדבר קנאה במובן אפילו החיובי, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אני עושה עכשיו בוחן. קנאת סופרים, איפה היא נמצאת? היא נמצאת במוחים או שהיא נמצאת בלב? רק בלב. אבל מה קרה לקנאה? הקנאה הסתכלה על מישהו, עליו, עליה, על זה. גם אני רוצה. השכל, הוא לא הסתכל אף פעם על אף אחד. לא, לא בגלל שהוא סנוב. הוא באמת, השכלתן נתפס הרבה פעמים כסנוב מתבדל. אבל למה הוא מרגיש כזה כי הוא שקוע בעצמו. מה שאין כן, כשהאדם הוא מקנה, הוא מקנה בגלל שהוא הסתכל על הזולת, הוא ראה את הזולת, הזולת תפס אצלו מקום והוא רוצה להיות כמו. עכשיו, מה זה קנאת סופרים תרבה חוכמה לפי זה? הקנאה שבלב זה נקרא משוב הפוך. מהלב לפעמים זה יכול להרבות משהו כאן. גרפולוגיה אומרים שהרבה שנים טענו שהכתב מגלה משהו על אופי האדם. אבל אחרי הרבה שנים גילו שגם כתב היד יכול לשנות את אופי האדם. כלומר, תמיד אמרו, חשבו שזה רק סימן. מה אתה מתבטא בכתב? אמרו, מה כתבך יגרום את נפשך. זאת אומרת, אם אנחנו נחליט שתנועה כזאת יכולה לעשות אדם גמיש יותר, ואתה מסומן כאדם לא גמיש, תשנה את הכתב שלך וזה יעבוד גם באופן ההפוך. כן? זה היה שלב מתקדם יותר של אותו מדע הגרפולוגי, עד כמה שאפשר לקרוא לו מדע. אבל כן, משתמשים איתו היום, מקבלים אותו גם בבית המשפט, זה נתפס. עכשיו, אחרי שהבנו את הקנאה, ושהקנאה בעצם יסודה בלב, והבדלנו טוב את ההבדל שבין השכל לחוכמה, שהשכל הוא מתבדל, הוא עם עצמו, והלב הוא עם הזולת, אנחנו עכשיו חוזרים לענות על השאלה שהתחלנו, מה קרה שהלב צריך את, סליחה, שהשכל צריך את הלב, מה קרה שהוא צריך את השירות שלו? זהו, מכיוון שהמופנם הזה, השכל הזה, הוא לא מצליח לשווק את עצמו אפילו לעצמו. לולי שירות של הלב שכל הזמן רק מסתכל על האחרים ומה הם ומה נראה ומה נתפס טוב ואיך זה נראה. עכשיו אנחנו בפרשת שבוע קוראים על זה שהשוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדקים, פרשת משפטים. לכן אסור לדיין לקחת שוחד. אז זה ממש ממש יפה איך שזה עובד. יש לפעמים שהשכל מבין משהו אחד, אבל כשאני אקח שוחד, ואומרים שוחד זה נוטריקון שהוא חד, הוא מאחד בין האדם שנתן את הכסף ומהאדם שקיבל אותו, ועכשיו יש לי אינטרס אליו דווקא. אז נטילת השוחד, איפה היא פגעה? היא פגעה בלב. השכל שלי מבין מי הוא הצודק, אבל פתאום, בגלל שלקחתי את הכסף, השכל מתחיל להבין שמי שנתן את הכסף הוא הצודק. זאת אומרת, השכל מתחיל לעשות סלטות בכוח. מי זה שגובר אפילו על השכל? מי זה שמכניע? הוא מצליח לגרום שהשכל יעבוד בשירותו. זה לא רק מכניע, זה הלב. זה הלב כאשר יש לו איזשהו אינטרס. כי בתוך הלב יש לו, יש כוח הרצון. סימן, וכאן אנחנו רואים דוגמה מובהקת ליכולת השיווק של הלב. הוא מצליח לשווק את עצמו כל כך טוב, אפילו לשכל. לא רק לשכל של האחרים, לשכל של עצמו. והדוגמה הכי, איך אומרים, שלפעמים אני לא מצליח, לא... אבל פי שאני בעצמי בתוך המערכת, אז לפעמים אני נותן סתירה לעצמי, אבל זה מושג עורך דין, שהוא כאילו תבוא אליי, ומי שלוקח אותי, הוא הצודק, זה בדיוק סמל למה שאנחנו מדברים עכשיו, איך שהלב, כשלאדם יש אינטרס, מה זה שוחד? כשיש לו אינטרס, הוא קיבל על זה תשלום, כל עורך דין הוא משוחד וזה פשוט. מי שהכריע זה מי שזה זה האדם שאמור לא לקחת את הכסף, השופט לא אמור לקבל כסף, והוא זה שצריך להחליט. אצל חסידים היו אומרים את זה ככה, שהיה איזשהו שיקור כרוני, שהיה משתקר ושוטה ומתגלגל ברחובות ומכנסיים קרועות, וזה פשוט היה מביש. אז שאלו פעם את הפסיכולוג איך לשחרר אותו מהשתייה. הוא אומר, תקחו ממנו תמונות במצב המביש הזה ותראו לו כשהוא מתפקח. אז ניסו, הראו לו וניסו לשכנע אותו שאולי תעבוד, תרוויח, ושמה אתה ככה מאכלה את זמנך. אז הוא אמר משפט כזה, משפט של שיקור כרוני, הוא אומר, הכל טוב ויפה, אני אעבוד, אז אני אהיה לי בית, אז זה, אבל כשאני שותה כל מוסקבה שלי, אז אני לא, מה אני צריך את כל ה... אז זהו, זה, היסוד זה העני, כמו שאמרתי קודם, הנשמה נמצאת במוח. רוב הנשמה נמצא במוח. החלק הגבוה שלה נמצא בהחלט במוח. ומשם היא מנסה להעביר מסרים בריאים ללב. אבל אם האדם לא שותה מספיק, במובן הרוחני, זה לא מספיק לומד מוסר, לא מספיק לומד תורה, כי הם נמשלים למים, אז לפעמים מה שהוא מבין פה, לא יורד לפה כמו שצריך, או שיורד כבר יורד מלוח. כאילו, זה משהו אחר. דלוח, יש דברה כשהרבה זמן היה על האש, אז זה מאבד, האוכל נשרף. זאת אומרת, האוכל יצא טוב, הרעיון היה טוב, אחר כך... יש ביהדות תמיד אומרים, כל דבר צריך לרדת למעשה. למעשה, כאילו, בפועל, כאילו. כל אחד יהודי, צריך להיות יהודי באיזשהו תחום. אבל התחום שבו הוא יהודי צריך להיות מעשי. יש יהודי של יום כיפור, יש יהודי של שבת, יש יהודי של מצווה זו, מצווה אחרת, אבל זה צריך לבוא לפן מעשי. לפעמים אתה נפגש עם בן אדם והוא אומר לך, אני יהודי של הלב. זאת אומרת, אני יהודי בלב. זה ביטוי. אני מאמין שכשהוא מתכוון, הוא מתכוון למשהו חיובי, אבל אני כעת מדבר לביטוי עצמו. אם דיברנו, איך ששלמה הסביר, שהלב, דיברתי אני אל ליבי, זה מערכי לב, זה בעצם... סדר של מה שהמוח אומר, לפעמים המוח אומר הרבה דברים חיוביים. כשבן אדם החליט שאת היהודי שלו הוא שומר בלב, זה מצחיק. מה פה? הביטוי הוא מצחיק. אני טוען שיש לו, צריך לתקן את הביטוי הזה. מפני שבעצם אנחנו, יש לנו הרבה דברים שבחרנו לייצג את עצמנו בהם בצורה החיצונית שלהם, לשווק את עצמנו בהם בצורה... בוטה חיצונית, או בצורה מעשית, או בצורה מחשבתית. כשבן אדם אומר, את היהודי שבי החלטתי לשווק באופן כזה שהוא יהיה בלב, אז מבינים שסולם הערכים שבו הוא חי, הוא החליט שיהודי זה, וזה, 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 זה, בביטוי זה טעם לפגם. אני לא חושב שלזה הוא מתקדמן במובן המעשי של העניין, אבל בביטוי זה לא, זה לא בדיוק מתאים. עכשיו, מעל הלב, מעל, זאת אומרת, ככה, זה הולך כך, כמו שאמרנו, מוח משווק את הדברים ללב, והלב אמור לסדר את זה, וצריך לראות שהוא לא, שהגולם לא יקום על יוצרו. זה המסקנה. אבל גם אחרי שהלב יצר איזושהי פסיפס מעניין של כל המחשבות והרעיונות של המוח, ויצר סולם ערכים, ואני חייב לומר לכם שבדור הזה, לא כל כך הבעיה שלנו עם המוח, אלא יותר עם הלב. זאת אומרת, הרבה דברים אנחנו מבינים, ואולי אפילו מבינים יותר מתמיד. האנשים הם חכמים, והם, וילדים הם חכמים, והם מבינים הרבה דברים, מה שילדים בגיל, בעבר לא, לא ידעו בגיל הזה. אז מה העיקר הבעיה? איך אומרים את זה ככה, בלשון נקייה? הוא ילד חכם, הוא סובב מבעיות רגשיות. כאילו, זה... זאת אומרת, לפעמים קורה שהרעיונות של השכל הם כל כך גבוהים, והלב לא מספיק בשל כדי לשווק אותם. או שאין קנה שמוריד את הדברים. זאת אומרת, אין לחלוחית של, של, של מוסר ושל יראת שמיים שיוריד את הדברים למטה, וישאיר משהו מן המש של השכל כאשר הדברים יורדים אל הלב. אנחנו בשבוע שעבר קראנו את עשרת הדיברות, ושם זכור את יום השבת לקדשו וזה, וחזל אומרים שרק הקדוש ברוך הוא, זכור ושמור, זה שתי דיברות, והקדוש ברוך הוא אמר את שתיהם ביחד. אז אני תמיד אומר בשיעורים שאנשים שואלים שאלה שערכים לדבר או בשיעור זה או בשיעור אחר, אז אני אומר שרק הקדוש ברוך הוא יכול זכור ושמור ביחד. אני לא יכול. על כל פנים, עיקר העבודה שלנו, כמו שאנחנו רואים היום, עיקר המבוקס של כל בן אדם, איך אני משווק את עצמי טוב יותר, אם זה מבחינה מסחרית, אם זה מבחינה כלכלית, זה הכל נובע מתוך איך שזה בנפש. עיקר מה שאנחנו צריכים תיקון, זה איך לשווק את הטוב שיש בנו, ואת הערכים הנפלאים שיש לנו כבר במוח, איך אנחנו משווקים אותם אל עצמנו בלב שלנו, באופן המתקבל, באופן הנכון, באופן המעשי, באופן שירד עם סולם ערכים נכון. ערכים יש לכולם, סולם ערכים יש למעט מאוד אנשים. כלומר, יכול להיווצר מצב שאנחנו נדחה דבר אמיתי מפני דבר שאינו אמיתי ולא נשים לב אפילו. כי נדבקנו בדבר הזה ולא שמנו לב שיש דבר חשוב יותר שאנחנו בועטים בו בגלל שאנחנו מקפידים על דבר אחר או מייחסים חשיבות לדבר אחר. ולפעמים אפילו בתור בריאות הגוף זה ככה. אדם למשל מנסה לשמור על פן מסוים שאמר לו הרופא, הוא שמע שדבר זה טוב וכולו, והוא עושה את זה כל כך עם רמח ושסה גידיו, שהוא בעצם המעשה הזה פוגע בדברים אחרים בבריאות שלו בלי לשים לב. זה בא בהמון המון המון תחומים. סולם הערכים חייב להיות לפי סדר, והוא חייב להיות מהתקללות. היסוד הראשון זה כאשר בן אדם רואה שהוא הולך בקו אחד, אז זה כבר סימן ראשון שאין לו סולם ערכים, כי סולם ערכים זה שיש כמה שלבים. ואם אצלך יש רק שלב אחד ורק קו אחד, והכל סביב הקו הזה וגמרנו, וזה התחלה וזה אמצע וזה סוף, אז זה ברור שאתה לא בתוך הסולם, אתה לא יצב את הסולם. בקיצור, מערכי לב, מכון מערכי לב בשביתה. זה המצב. ושוב, האדם הוא לגמרי אינטליגנט, לגמרי חכם, והוא נשמע ממש טוב, אבל משום מה הוא לא מתקדם. זאת אומרת, עם עצמו אפילו. העיקר העבודה זה להוריד את הדברים מהמוח אל הלב, וזו עבודה לא פשוטה. זו עבודה של שנים, זו עבודה של... אבל האדם צריך לעקוב אחרי זה, אחרי עצמו, כדי לראות שהדברים מתקדמים אצלו גם כן. עכשיו אני עובר לשלב המתקדם. זה הכל היה ודיברתי אני אל ליבי, ששלמה מנסה להוריד מהשכל אל הלב. דיברתי אני אל ליבי. עכשיו אנחנו בחלק השני של הפסוק, הפסוק השלישי יותר נכון. וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. שלמה מספר שהוא היה בכל מיני מקומות, והוא הפך, הוא חכם יותר, הוא מספר על עצמו שהוא חכם יותר מכל מי שמלך על ירושלים, ואחר כך הוא מסיים, והלב שלי ראה הרבה חוכמה ודעת. אז אני רוצה להתייחס למילה ראה, וליבי ראה הרבה חוכמה. הראה הזה, הלב ראה הרבה חוכמה. מה הוא רוצה לומר? אנחנו יודעים שיש הבדל בין ראייה לשמיעה. כשאדם אפילו מדבר בעצמו, הוא מקשר את עצמו אל כוח הראייה שלו יותר מאשר אל כוח השמיעה. אתם שומעים אפילו בשיחה פשוטה שאנשים מדברים, אני ראיתי, אבל יש עוד לפעמים שמוסיפים עוד ביטוי, אני בעצמי ראיתי. אבל פחות מצוי שאדם יגיד, אני בעצמי שמעתי. המילה עצמי, שמעתי. שמעתי זה משהו כזה כמו שאומרים, חלף ליד האוזניים, זה גם יכול להיות. אבל אני ראיתי, נדבק לי יותר במציאות. אדם יבוא ויספר, ילד קטן שזוכר את הסבא והסבתא שלו שנפטרו, אבל הוא זוכר בגיל 5 שהוא ראה אותם, אז הוא יגיד, אני ראיתי את סבא, אני ראיתי את סבתא, אני שמעתי את קולו של סבא. זה לא, לא, זה בזה, לא בזה הוא משתבח, הוא משתבח שהוא ראה. העצם שלנו, העצם תופס חזק יותר ראייה מאשר שמיעה. השמיעה שייכת יותר לחלק ההבנתי שלנו. החלק העצמותי של האדם נתפס יותר בראייה. וששלמה אומר, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, זה מפני שבאמת, כשאנחנו מעמידים מוח לעומת לב, לב רואה מצד החוש, הוא קולט את התחושה של הדבר חזק יותר מאשר המוח מבין. אנחנו יכולים להבין, סיפר לי חבר שהוא היה פעם בוויכוח עם מיסיונר, בפורום. זה היה בארצות הברית, והמיסיונר נשאר עם הלשון בחוץ, ליד כולם. הוא אומר לאותו אדם שאיתו הוא התווכח, זה לא יעזור לך רבי, אני מרגיש אותו בלב. אני מרגיש אותו, I feel the heart, אני מרגיש אותו בלב, זה לא יעזור לך. מה הפירוש? מה זה לא יעזור לך, הביטוי? אין לי תשובות לטענות שאתה אומר, אבל אני מרגיש אותו בלב. מה הוא רוצה להגיד? אבל לכאורה השכל אומר לי אחרת. זה ביטוי לאותה נקודה. הוא באמת היה מיוחד, אבל השכל אמנם מבין, זאת אומרת, קלט את העניין, אבל הוא לא רואה את הדברים בבהירות, כאילו, בתחושתית, לאדם, השכל לא אומר הרבה כמו שאומר הלב. אם הלב אומר לו איזשהו דבר, אז ביחס לתחושות האנושיות, הנפשיות, הוא מרגיש את הלב יותר מאשר הוא מרגיש את השכל. זה לא יעזור לך, אני מרגיש אותו בלב. זה תנועת הביטוי של האדם. אז שלמה בא לומר דבר חדש. הוא אומר, בסדר. יכול להיות בן אדם שהבין איזשהו דבר, ופה אני רוצה להגיד דבר שהוא טיפ-טיפה עמוק, אולי אפילו עמוק יותר ממה שדיברנו בכל השיעור היום. כאשר אדם חכם, השכלתן שעליו דיברנו בפתח הדברים, הוא צריך לקחת ולנתח איזשהו דבר, הוא חייב לפרק אותו לגורמים. ואנחנו רואים מה עושה המדע, הוא לוקח דבר, וחותך אותו, חותך אותו, חותך אותו, וחוקר את הפנים, ועוד את כל מולקולה, וכל זה, נובר, נובר, נובר. זה תנועה של שכל, החלוקה הזו לפרטים, והחדירה, החדירה, החדירה. טוענת החסידות, טוב, מה שהמדע עושה, שימשיך לעשות, אבל טוענת החסידות שהצורך לעשות את זה, זה חולשה. אתה לא קולט את מהותו של הדבר. ובגלל שאתה לא קולט את מהותו, אתה מתחיל לפורר אותו לחלקים. מה קורה פה? עכשיו, מה אתה חושב שתמצא אחרי שתפורר אותו לחלקים? אתה חושב שתמצא את מהותו? לאו דווקא. אתה תמצא את מה שאתה חושב שתמצא. את מה שאת... אני אסביר את עצמי קצת יותר. בוא נאמר שאנחנו נמצא. יש אנחנו פה איזשהו יישוב כזה, חס וחלילה לא, היום לא תהיה, רק בשביל המשל, חדר לכאן איזשהו אדם לא רצוי. ועשה מה שעשה, ואנחנו צריכים לתפוס אותו, אבל אין לנו גישה למקום איפה שהוא נמצא. אז יש שתי דרכים איך לעשות את זה. אפשר לקרוא לאריק שרון מפעם, מה זאת אומרת? היה מישהו שמשם חדר? זאת אומרת, השם הזה הוא יכול להיות מקום של חדירה? אוקיי, מחר השטח הזה חרוש, אין מקום כזה בכלל, מחוק. עכשיו, זה לא נובע, זאת אומרת, התנועה הזאת, בוא נחשוב לנתח, ממה זה נובע? זה נובע כי אני לא מרגיש שאני יכול עם פינצטה לשלוף את האדם שעשה את זה. אז כיוון שאני לא יכול, וכיוון שאני לא רוצה להינזק, אז אני פשוט עושה במרחב גדול את מה שאני יכול לעשות כדי לשמור לביטחון שלי. כן? זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה, שזה מה שטוענים האלה שמנגדים לשיטתו של אריק שרון המיתולוגי, הם אומרים לא ככה. צריך, אנחנו נחזיר את השטח וזה, וכשבפועל יקרה איזשהו דבר, יש לנו מספיק כוח מודיעיני ושבקי להחזיר את שליט חזרה הביתה. כמובן שהוא חזר באופן עם הכוחות המיוחדים של השבק. אני אומר, כמה שאנחנו רק הוכחנו לעצמנו שהשיטה הזאת לא מספיק הייתה חזקה. זאת אומרת, אבל שוב, זה נושא ביטחוני, אני רוצה רק לבטות משהו רעיוני נקי, גם מי שלא מסכים איתי בעצם העניין, אני רוצה לבטות משהו אחר. אני רוצה לומר שכאשר, למשל, אנחנו היינו עובדים, אילו היה לנו איזה אדם או איזה כלב שהיה מסוגל שאם תעביר לפניו את כל האנשים שגרים ביישוב הזה, הוא היה אומר לך בצורה מוחלטת מי הוא האדם הבעייתי שעשה את מה שעשה. אז בשביל מה לך למחוק את כל היישוב? השכל אומר תמחוק, כי השכל לא יכול לחוש עם החושים המיוחדים שיש לכלב מי הוא האדם שאותו אנחנו מחפשים. אבל הלב כן יכול לעשות את זה. לחוש אור, לחוש מהות. כשאני בודק עלה של איזשהו עץ, ולצורך העבודה שלי אני צריך מאות עלים לקרוע ולהנדס ולעשות השחתה, אני אפילו עושה גידול מיוחד בשביל לעשות את עבודת ההינדוס הזאת, זה בהחלט שכל, וזה בהחלט לא דבר ברור. זה בהחלט לא דבר אמיתי מוחלט. זה אין לי בהירות מוחלטת במה שאני עושה, ובגלל זה אני נאלץ לחפש, אני אעסק בחיפושים. אז טוענת תורת החסידות שכל פעם שאתה רואה ניתוח ופירוק וירידה לפרטים, אז פה אתה שומע את השכל מדבר. השכל, מכיוון שהוא מוגבל, אני חושב שהדוגמה הכי טובה, אני פשוט בעצמי מקרטע, אני מנסה שהדברים יובנו. קחו למשל, אדם שמקבל לרעיון מישהו לצורך עבודה. רגע, ואיפה עבדת? ומה קורות החיים שלך? ובין כמה אתה? וזה. מה עוד אתה יכול לספר על עצמך? לא יודע. כל השאלות, אני אעשה 100 שאלות, הוא יענה לי על כולם, ואני עדיין אוכל להישאר בספק האם אני אסתדר איתו במשרד. האם הוא ימלא את התפקיד כמו שצריך או לא. אבל יש, בדרך כלל האנשים האלה, אלה שיושבים על לעשות ראיון עם מישהו, הוא מקבל 10, 20, 30. טוב, אני רוצה. למה אתה רוצה? אתה מה קרה? אני מרגיש שאני אסתדר איתו. זאת אומרת, מה ההבדל? בואו לא ניכנס עכשיו האם התחושה הזאת היא אמיתית או לא, זה עוד סוגיה בפני עצמה. אבל למה הוא שיושב ומנסה ליצור כללים מרובעים מתודיים והוא נשאר בסוף מסופק? מכיוון שהוא הלך עם גישה של שכל, ושכל יורד לעוד פרט ולעוד פרט. רגע, ואתה עבדת טוב, ואתה לא תלך לעשות קפה באמצע, ומה עם טלפונים, וארוחת עשר אתה תעשה תוך כדי שאתה מקליט במחשב, ומה, איך בדיוק? וכל, אתה תרד לכל הפרטים והוא יעבוד עליך בסוף. זאת אומרת, יכול להיות שאתה לא קלטת את הבן אדם, אז זה לא, זה לא, זה לא, זה לא זה. מה שאין כן, כאשר אתה קלטת את הבן אדם, תסלחו לי, אתה לא צריך לקרוא כל כך הרבה עלים, אתה לא צריך לרדת לו כל כך הרבה פרטים, אתה לא צריך לבנות מין שאלון עם 100 שאלות, ועם מי יודע מה, מה, מה פה, אתה צריך כל כולה, אתה נותן לי עבודה לחצי יום, אתה פוקר אותי, כאילו, כאילו אתה רוצה ל, לא יודע, מה, מה, וזה המגבלה של השכל. מכיוון שהשכל לא קולט מהות, אז הוא צריך לרדת לעוד פרט ועוד פרט. נכון שהשכלתן, אם הוא רוצה להיות איתי ציני, הוא יכול להגיד, אבל נכון שבהרבה מקרים דווקא מאות השאלות הללו הניבו את המידע המדויק על העניין. אני לא יכול להגיד לו שלא בצורה מוחלטת, לפעמים גם את זה צריך. אבל אם יש לי קליטת מהות הדבר, היא חזקה יותר מכל מאות השאלות שלך. זה בדיוק העניין. אז בדיוק עכשיו נפל לי שאני יכול לתת דוגמה מתוך עולם ההלכה שיכול להסביר את ההבדל שבין איך שההלכה מתייחסת למתווך לבין איך שהיא מתייחסת לשדכן. המתווך זה זה שמתווך לך דירה, והשדכן זה מי שמשדך בין בני זוג. אז זה, מבחינה הלכתית יש להם הבדל. הבדל מאוד מאוד חד. וההבדל הזה נובע בדיוק מהנושא שעליו אנחנו מדברים עכשיו. המתווך צריך כמובן להתייחס לבקשות שלך, אם אתה רוצה דירה עד קומה שלישית בלי מעלית, ובאזור מסוים ועד מחיר זה, וכמה חדרים ואיזה גודל חדרים ואיזה סוג שכנים, הוא צריך לקנות. אבל תסכימו איתי שאחרי, והוא יכול להכניס את כל הנתונים למחשב, וכשאתה נותן לו, אתה אומר לו מה אתה רוצה, הוא מוציא לך 10 דירות אפשריות בפוטנציה, ובאיזשהו שלב הוא... אבל לפעמים קורה שכל ה10 דירות האלה לא מוצאות חן בעיניך. זאת אומרת, יש משהו מעבר לכללים הלקונים שאמרת לו. בסדר? אבל אם יש לו קצת חוש שישי והוא קולט אותך, הוא יודע שהברוש מתחת לבניין הזה יקנה אותך. או העדניות האלה, נכון, צריך שיהיה גם הפרטים שאתה רצית, שלהם אני קורא הפרטים השכליים כאילו, אבל יש גם את החוש השישי שאתה יודע להתאים, וזה המתווך. אצל שטחן, אני סבור שיותר מהכל זה החוש השישי. למה? כי בא אליך בן אדם, אומר לך בן כמה אתה, אתה שואל אותו בן כמה הוא, ומה הוא מחפש, איזה זה, איזה גובה, ואיזה עיניים, ואיזה ראש, ואיזה זה, ובסוף, בסוף, בסוף אתה מגלה שהוא לקח מישהו שלא עומד בשום קריטריון שאותו הוא רצה. ואתה שואל, אתה שואל אותו, אבל אתה אמרת? אז מה התשובה? התשובה היא, ואני לא ראיתי עד היום אדם שלקח בסוף דירה, הוא רצה 3 חדרים, הוא לקח דירה של חדר אחד, הכל בגלל איזה הדניה שנמצאת שם בחוץ. זאת אומרת, אין דבר כזה שהדבר החיצוני, או השולי, או הרגשי, יסחוף אותך בדירה. ואילו בשידוך זה כן יכול להיות. וזה מביא הבדל הלכתי מאוד מאוד מוחלט. שוב, הנושא של תשלום למתווך מוכר, אבל ישנו גם תשלום שמשלמים משדכן. ומבחינה הלכתית יש ביניהם הבדל. ההבדל הוא במקרה מאוד מסוים. אם המתווך, נקרא לה מתווך א', ניסה לתווך לך דירה, ואתה בכלל לא היית בכיוון עכשיו. בכלל לא היית בכיוון. אחרי חצי שנה שהסתובבת בכל רחבי הארץ, והתבהר לך שההצעה הזאת הייתה מאוד טובה, חזרת להצעה הזאת עם מתווך אחר. אז אני לא מדבר כעת עכשיו על, על מה שנקרא על החוק המדינה. אני מדבר כעת על האמון הפנימי של האדם, כיוון שחזרת להצעה עם המתווך השני, מפני המתווך הראשון, יש מקום לומר שאולי אתה צריך לשלם לו, כי הוא ימציא לך את, גם לשלם לו משהו. פה אומרת ההלכה שכיוון שבאותו זמן שהוא גמר איתך, אתה היית סגור על זה שאתה לא רוצה את הדירה הזאת, הוא לא עשה כלום, הוא לא יקבל כלום. בשדכן לא ככה. אם היה שדכן אחד שהציע לך הצעה, ואתה, בסדר, ניסית, לא נראה לך בכלל. אחרי חצי שנה, אז מתחיל להיראות לך. לקחת שטחן שני, אמרת לו, לך תציע לאותה משפחה, לך לאותה בחורה, תנסה להציע לה. וזה נסגר. בעקבות ההצעה של השטחן הראשון, אז הוא צריך לקבל שליש ממה שנותן הזה. והרעיון זה מכיוון שאצל השטחן יש יצירתיות יותר. יש יותר המצאה. אז במובן שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אצל המתווך זה שכל לגמרי. ואילו אצל השדכן, זה יכול להיות שכל, אבל זה שכל כזה שצריך לרדת ללב. אז כיוון שזה יורד ללב, פה צריכה להיות התאמה שאותה המתווך לא עושה. המתווך הכי, אני ניסיתי להסביר את זה פעם, המחשב יכול לתפוס נתונים בלי סוף. בעולם התיווך הוא ממש מסייע. בעולם השידוך, כמעט ולא. אנחנו לא רואים שנעשים יותר שידוכים בגלל שאפשר להכניס הרבה נתונים במחשב. למה? כי הכל בקריטריונים עובד. הם פשוט לא מתאימים. וזה בפועל ממש. ככה זה פועל. זאת אומרת שמעבר לכל השמות שלך, הוא צריך באמת להיות טיפוס כזה, 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 שמסוגל להסתכל. ונראה לי, וזה, נראה לי שזה החוש השישי עובד שם חזק מאוד. זה התחום, וזה הלב. הלב פוגע בעניין. אני יכול להתאים לך מלא פרטים חיצוניים, אבל זה לא השכל לא נוגע בעצם בעניין. הלב מרגיש את האמת של העניין. השכל נובר סביב האמת. לפעמים הוא מאוד קרוב אליה, הוא כל כך פצע את כל הדברים שמסביב, עד שהוא כבר פצע גם את האמת, תוך כדי שהוא מחפש. אנחנו עכשיו לומדים על המושגים התיאוריים, אני רוצה לומר, הלב המון המון מטעה. אני מדבר שכשהלב הוא אמיתי, אז האמת שלו חזקה יותר מאשר האמת של השכל, זה מה שאני רוצה לומר. זאת אומרת, מה פירוש שיכול יותר מנתי? אתה חש, הרגשה של ברירות, מוחלטות, בלב, יותר מאשר אתה מרגיש בשכל. אבל אנחנו עכשיו לומדים על האדם ביחס לעצמו, אתה מבין, הוא צריך להוריד רעיון מהשכל אל הלב. כאשר הוא יחוש אותו בלב, זה יהיה אמין. אני בסך הכל רוצה להגיע להבנה, למה בסוף שלמה אומר, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת? כי רק הלב רואה. אז הוא רוצה להגיד על עצמו, אני לא כמו אותם אנשים שנשארו עם השכל כמו שהוא בשכל, ולאו דווקא הבינו את האמת שלו. אלא אצלי, השכל ירד גם אל הלב. זה הנקודה. אני רק רוצה לומר דבר אחד, שלהשלמת התמונה, מבחינת האמת שלה. היה אדם אחד שהיה יכול לראות, בשכל שלו. זאת אומרת, לפי כל מה שדיברנו, השכל יש לו מגבלה, וכשהדברים מגיעים אליו, הוא לא רואה אותם ביסודיות, אז לכן הוא צריך לפרק כל דבר לגורמים. משה רבינו לא היה כזה. משה רבינו בטבעו היה אחד כזה, זה נקרא ראייה דחוכמה. הוא היה בחינה כזאת, זה מופיע בביטוי שהוא ויער ראשית לו. על משה זה נאמר, ויער ראשית זה החלק העליון של האדם, החוכמה של האדם. הוא כבר בחוכמה היה בבחינת ויער. אצל שלמה זה היה כאשר זה הדברים ירדו אל הלב. אנחנו כולנו כאלה וזה המגבלה שלנו. זאת אומרת, משה רבינו זה היה השיא של השלמות של האדם כמו שהיא תהיה לעתיד לבוא. זה משה רבינו. אנחנו יכולים להגיע למצב שהלב יגיד לנו דבר לא נכון. ואנחנו נרגיש אותו, איך אמר לי? איך אמר אותו אחד? אני מרגיש אותו בלב. למשל, שלמה המלך אמר על מצוות פרה אדומה, שאני אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. אני לא מצליח להבין את מה שעומד מאחורי המצווה הזאת. ואילו למשה רבינו, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך אמר לו, לך אני מגלה את הפרה. למשה רבינו, זה חוכמה, אבל לא חוכמה שהוא עמל עליה, היא באה לו. שלמה הוא כאדם מלמטה למעלה הצליח להגיד חוכמה. לכן על שלמה אומרים שהוא היה מסוגל לתת 3,000 משלים על כל דבר ודבר. מה זה 3,000 משלים? אומרת החסידות, הורדה של השכל מדרגה לדרגה, מדרגה לדרגה, עד לאדם שהוא יכול להיות, הוא היה חכם יותר מן הטיפשים. ככה כתוב במדרש. שלמה המלך היה יותר חכם מן הטיפשים. למה הטיפש בטוח שהוא החכם הכי גדול ושכולם סביבו טיפשים. שלמה היה מסוגל לרדת למוח של טיפש ולהראות לו שבתוך הטיפשות שלך אני רחם. מה זה טיפש? טיפש, למה אנחנו לא מסוגלים לתקשר איתו? מפני שיש לו קווי יסוד אחרים. נקודות היסוד שלו הן אחרות לגמרי. אנחנו למשל מבינים ששלם יותר מאשר חצי. ואחד ועוד אחד שווה שתיים. הטיפש לא מבין את זה ככה. אצלו השכל, יסודות השכל עובדים אחרת. כיוון שכך, אתה מנסה לדבר איתו בהיגיון, מנסה להראות לו שאתה חכם, והוא לא רואה אותך כחכם בכלל. שלמה המלך קלט איפה הטיפשות של הבן אדם, שתמיד הוא מבין שאחד ועוד, האיש הזה, תמיד אחד ועוד אחד שווה שלוש. הוא קולט את הסוג של החולי הזה, וקולט איך החולי הזה, איך אדם שמבין יסוד כזה, איך התוצאה של השכל שלו תהיה הלאה, בעוד דברים שהוא יחשוב, ובתוך שכל חולה כזה הוא היה מסוגל להיכנס, ולתת פרשנות, ולחדש חידושים טיפשיים בתוך השכל הזה, ולהראות לבן אדם הטיפש הזה ששלמה המלך חכם. חכם יותר מן הטיפשים. אז זה נקרא חוכמה שירדת, כמו שאומרים, לתוך העקביים. יורדת, יורדת, יורדת לתוך, 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 לתוך הבוץ. ואילו אצל משה רבינו הוא היה הליקופטר מלמעלה, יד החוכמה, הוא קיבל את החוכמה שלו ברובד אלוקי עליון, הוא לא עמל עליה בלמטה למעלה. אז זה סוג אחר של חוכמה. זה הכל בנוגע לשאלה מי היה יותר חכם במובן הזה. בוא נגיד, שלמה, אם אנחנו היינו פוגשים אותו, גם היינו אומרים עליו שהוא חכם. משה, אני לא בטוח. זה בדיוק כתוב עליו ככה, כתוב שמחציו ולמעלה אלוקים, מחציו ולמטה איש. הוא לא... הוא לא היה לגמרי בן אנוש רגיל, מבחינת הפנימיות שלו. אחרי שהטיפש הזה, הרי מה קורה לנו למשל? אנחנו מבינים בכל דבר? לא. אז איך אנחנו עובדים? איך אנחנו מתקדמים בחיים? עם הזמן אנחנו פיתחנו לעצמנו שאם המוצר הזה הוא מחברה הזאת, הוא בסדר. אנחנו יוצרים כללים בלי לשים לב. ואם פלוני אומר את זה, הוא יודע מה שהוא אומר. ואם הוא אומר את זה, בטוח הוא משקר. אנחנו ככה, ככה אנחנו חיים. אבל אני מדבר סטיגמות לא במובן השלילי של העניין, אלא אנחנו חיים עם איזשהם כללים שאנחנו תוך כדי הניסיון שלנו יצרנו אותם. אני אגיד לך משהו, גם השוטה חיים איזשהם כללים. אז פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, בסוף הוא קיבל סטיגמה, שלמה המלך חכם. עכשיו, היידה, מה שהחכם הזה אומר, אתה צריך לקבל, נכון? אבל הוא שולף אותו החוצה. זאת אומרת, מה הנקוד, למה אנחנו לא מצליחים לשחרר את השוטה מהבעיה שלו? שוטה, הרבה בעיות נפש הם כאלה. הפסיכולוג מנסה להגיע לנפש שלו, לא מגיע. למה הוא לא מגיע? כי הוא אומר, הוא לא מבין שום דבר. הפציינט אומר, הוא לא מבין שום דבר. הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל, הוא מבלבל את השכל. כך הוא אומר. והוא מרגיש שכולם אומרים, יסבי השדה לעומתו, כולם אפס לעומתו. אם הצלחת לרכוש את האמון שלו, שאתה איש, הוא בכיס שלך. ככה זה. אז אומרים, זה ששלמה השתמש בזה אחר כך לרפואה, זה היה פשיטה. איך הוא נכנס, אבל איך הוא פירק את המכסה מנוע של אותו אחד, זה היה הפלא. איך הוא חדר לעולם שלו. הוא מתכוון למשל של רבי נחמן מברסלב של האינדיק, על אותו אחד שישב תחת השולחן, והיה בטוח שכל זה הנורמלי, להיות תחת השולחן בלי בגדים ולאכול עצמות. והוא מנסה להסביר לו, אפשר להיות תרנגול לצאת מהשולחן, ואפשר להיות תרנגול ללבוש חולצה, ואפשר להיות תרנגול להיות כאחר האדם. אז בסוף הוא נעשה בן אדם אחד נורמלי. למה? כי אפשר להיות תרנגול בן אדם נורמלי. הכל דרך הטרנספורמטור הזה. טוב, אז אנחנו רק נסכם את העניין, שמה שנשאר לנו לכל פנים להשתדל, כל זמן שאנחנו עדיין רואים רק דרך הלב, אנחנו צריכים להשתדל שהדברים שיעברו אלינו אל הלב, שהדברים שאנחנו מרגישים בלב לא יהיו דברים שהתחילו בבחינת כאן נמצא, כאן היה רק בלב, אלא דברים שהם פתח הדברים, דברים שהגיעו מן המוח, והלב רק שימש כטרנספורמטור ולא כמיילד מוחלט של אותו דבר. זה מה שאנחנו נצטרך להשתדל. כיוון שבאמת הלב הוא כלי עוצמתי לתת לנו תחושת אמת מוחלטת, בוא נשתמש בו לדברים שהם דברים אמיתיים מוחלטים. מה שאין כן, כאשר אנחנו ניתן לו לליסוע לאן שהוא רוצה, הוא יכול להגיע למחוזות רחוקים ולגרור חלילה את השכל אחריו. זה מה שנקרא השורה התחתונה בעבודה בנפש האדם שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו. בחסידות זה, המוח זה הכלי, זה החומר, והשכל זה האור שבתוכו, השכל, זה הרעיון. התוכנה, יש המחשב, יש את התוכנה. המוח זה עבר מסוים שנקרא מוח. עבר. אם המוח התפתח, אז הנימים האלה שמעבירים את המסרים שלו דרך הקנה מתפתחים בהתאם. ואז הוא מעביר מסרים בריאים ללב. ואז הוא מעביר גם לחוט, כי ההתפתחות שלו זה לא רק התפתחות רוחנית. אני אגיד לכם, היו אפילו צדיקים כאלה, שלא הייתה להם מנת משכל גלויה, גדולה, אבל הם 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 היו מאוד 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 טהורים. זה אחד מהצדיקים האלה המפורסמים, זה רבי זוטמן מפולין. זה בא אצלו לידי ביטוי כל כך, עד כדי כך. בעל התניא היה הגאון של החבורת תלמידים של המגיד ממזריץ', ורבי זוטמן מפולין היה נחשב כהנבטן הבטל הפשוט שמשרת את כולם, כזה. הם נקלעו פעם לפונדק. באותו זמן בעל התניא ישב בעבודת מחקר כבדה מאוד על האותיות של כתיבת מזוזות. אמר לו המגיד שבשמיים יש מחלוקת האם ללכת אחרי אותיות שכתב האריזל, צורת האותיות כמו שסידר האריזל, או כמו צורת האותיות שכתב בית יוסף, ויש מחלוקת ורוצים שאתה תעשה כתב ממוצע בין שתיהם מבחינה האידיאולוגית של הכתב. אז הוא ישב עמל, 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 עמל שבועיים, אני חושב, וסרטט, והצליח למצוא סרטוט של אותיות שיהיה פשרה בין הדעה הזאת לדעה הזאת, בין הדעה הזאת לדעה הזאת. הוא נתן את הכתב הזה לסופר שלו שיכתוב לו תפילין מהסוג הזה. באותו בוקר הגיע לאותו סופר רבי זושם מהניפולי עם סרטוט עם אותיות, ואמר לו אני רוצה שתעשה לי תפילין עם האותיות האלה. וזה היה בדיוק אותו אותיות של בעל תניא. הוא אמר לו מאיפה יש לך את זה? הוא אומר אני עשיתי את זה. אז שואל אותו איך ואיפה, והוא אומר לו, אני בבוקר קמתי, אני שמעתי שבשמיים הכריעו שהכתב האמיתי זה הכתב הזה, אז לכן אני רוצה כתב כזה. אז בעל התניא עשה את אותו דבר דרך השכל ודרך הלב, ועד שהוא מוריד את זה למטה, ואצלו זה היה טוק. אז זה, איך אומרים, זה, הוא עלה על תוכנה של מישהו אחר. הוא פרס תוכנה של מישהו אחר. זה לא גם, זה הדוגמה, זה הראייה של הלב, כן, זה הראייה של הלב. אבל, כן, אבל אנחנו, איך אומרים, יש לנו, יותר קל לנו לעבוד עם השכל ומה השכל על הלב, מאשר להיות רבי זושם אני פה. האמת היא ככה, שהשכל הוא היסוד, האמונה היא כמו אופק. מה פירוש? אתה מבין מה שאתה יכול להבין בשכל ב-100% שיש אלוקים ושהיה מעמד הר סיני ושהוא אין סוף, הכל טוב וכל דבר. האמונה לוקחת את כל זה שהוא גבולי ואומרת מי כאן ואילך שזה אני לא רואה, בוק, אני מאמין. עובר זמן אתה ממשיך ואתה צועד כפסיעות כמה, אז האופק שהיה נראה לך עד עכשיו שזה הסוף, של מה שהשכל מסוגל להבין, שכל להיפתם מתרחק, ואז אתה משליך את הדברים הנוספים, הלא מובנים על האמונה. ביהדות התייחסו לגברים שהם קצת יותר בעל התניא, ולנשים שהם קצת יותר רבי זושם מהניפולי. זה ההבדל. יגידו שאצלהם קצת יותר התחושות הן שולטות, ואצל הגברים השכל אמור לשלוט, אלא אם כן הוא הפך להיות אישה. יש נשים שהפכו להיות גברים, אבל אני מדבר ברמה התאורה של העניין. האמת היא בכלל, שהלב, הלב והמוח זה חוכמה ובינה. בכלל. זאת אומרת, הבינה, בינת הלב, של ביטוי. הבינה שמפרקת את הדבר, טוב, זה נמצא בלב. אז איפה השאלה? איפה השאלה? כאשר יש, המצב הבריא של הלב, זה כשיש איזושהי נקודה מהשכל, והלב מפרק אותה טוב, מפתח אותה טוב, מתעסק איתה. זה המצב האידיאלי. מה שאנחנו שללנו בשיעור הזה, כאשר הלב הוא מחוסר רסן, אין לו מעלה, הוא לא מחובר עם הקנה, הוא לא נשלט על ידי גורם נוסף. זה היה הדבר שכאילו אנחנו אמרנו שזה לא שלם. המצב הזה הוא לא מצב של שלמות. אפשר לאמן אותו להיות מקבל טוב, לערוך טוב את מה שהשכל מגיש. זאת אומרת, להגיש טוב את מה שהשכל מזרים. כן, זה המצב האידיאלי. טוב, אז ונתתי אני אל ליבי, נחזור לפחות, לא נשכח את הפסוק. אומר, דיברתי אני עם ליבי, דיברתי, אומר שלמה, אני מדבר, אני לא צועק, כי השכל הוא המדבר. צעק ליבם, זה הלב, צעק ליבם. דיברתי אני אל ליבי, האני של האדם נמצא בשכל שלו, לא נמצא בלב, אבל הוא צריך להעביר אותו אל הלב. איך הוא עושה את זה? באמצעות הקנה. הקנה עצמו דרך החלק החיצוני, שזה הורידים, שעוברים, עובד דרך מה שעובר בתוכו, שזה בחינת הלחות של המוח, כדי שהלב לא יהפוך להיות מין שורש פורה ראש ולענה, שעושה מה שהוא רוצה. ואחרי שהגדלתי והוספתי חוכמה, זה החלק השני של הפסוק, על כל, אשר, יותר מכל אשר היו לפניי בירושלים, זה בחינת החוכמה, לא הסתפקתי בחוכמה כמו שהיא, כיוון שהחוכמה אין לה תחושת אמת מוחלטת, תחושת האמת המוחלטת נמצאת דווקא בלב ולא במוח, המוח מפרק את הדברים יפה, אבל זה החיסרון שלו וזה החולשה שלו, ולכן, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, אני לא הסתפקתי בה, הוספתי חוכמה והגדלתי חוכמה פה, אלא השתדלתי להוריד את הדברים אל הלב ולחוש באמת המוחלטת שלהם, ואז, כמו שאתם קראתם לזה, האדם השלם, שלמה, האיש שהשלום שלו והשלמות שלו, ואז אני בעצם הגעתי למסקנה שהשלמות של האדם זה כאשר הדברים עוברים מהמוח אל הלב, על זה אנחנו הוספנו שזה היה שלמה. אצל משה רבינו הראייה הזאת הייתה בתוך השכל עצמו, אבל אנחנו לא חזים בדרגה הזאת, והעבודה והשיעורי בית לכולנו עד סוף החיים זה להשתדל שהדברים יעברו אצלנו, שנשתמש בכוח העוצמתי של אימות שקיים דווקא בלב ולא בדברים, ולא בדברים אחרים, נשתמש אותו לדברים אמיתיים באמת ולא לדברים מדומיינים. בקיצור, הלב זה כוח רצון, יש לו מדחף לא רגיל, אז נשתמש בכוח הרצון לדברים חיוביים, לדברים בונים, לדחיפה אמיתית, ולא כמו אותם חלמאים שהחליטו שהם צריכים לדחוף את ההר, והם פשטו את המעילים ודחפו את ההר, ובאו גנבים וגנבו את המעילים, והם הסתכלו וראו שהם לא קיימים, אז סימן שדחפנו הרבה. נו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, נשתדל, אנחנו נעשה את ההשתדלות, והוא יסייע בידינו שלא רק המוח יהיה גבוה, אלא שמשהו, משהו, משהו מעט מזה יגיע גם ללב, אז אנחנו נהיה אנשים אחרים לגמרי. אם אנחנו ניישם, נרגיש, נאמת, אפילו מעט ממה שאנחנו מבינים בשכל, אז אנחנו נראה עולם אחר. עולם אחר, דברים אחרים, הכל יהיה יפה יותר, אמיתי יותר, בונה יותר, מקדם יותר, נכון יותר.